נתחיל מהגמרא פה, ואז נקרא את הפעם לנאור. הגמרא אומרת, בפני האורחים, נתחיל משם, אני חושב. נראה שנחזור למה ש... אני קודם, אבל בינתיים אני מתחיל מפה. המשנה אומרת שניתן לפנות אפילו 4 או 5 קופות של תבן ושל תבואה מהאורחים לביטול בית המדרש. על זה אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, בעולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש. תקטוני בבני האורחים ובני ביטול בית המדרש. כיוון שיש פה איזו השוואה בין שני הדברים, נהיינו, בין ביטול בית המדרש ובין בני האורחים, מגיע גמרא למסקנה שהדברים שקולים. והיינו, הכנסת אורחים שקולה כהשכמת בית המדרש. מכיוון שהצורך מצווה של ביטול בית המדרש והצורך מצווה של הכנסת אורחים, אז כמובן, הצורך של שני הדברים האלו שווים. למרות שבעצמנו, אם אנחנו היינו חושבים על זה, והיינו מנסים להשוות בין הדברים, לכל לא היינו משווים בין הדברים. עקב מה שכתוב במשנה, בתלמוד תורה כנגד כולם, במשנה מפורשת. יש גם כן אצלנו משנה מפורשת. אז השאלה איך הדברים מסתדרים. אז רק אני מעלה את זה בתור שאלה, בכל זאת הדיוק זה ללשון המשנה אצלנו, ואחר כך אומרת הגמרא, רבים מן הדום יותר מהשכמת בית המדרש. תקטור לבני האורחים והדה בני ביטור בית המדרש. ועוד פעם אני שואל איך זה מסתדר עם מה שכתוב במשנה שם, במסכת תפיה, בתלמוד תורה כנגד כולם. אלא אם נגיד שאין שום ספק שתלמוד תורה כנגד כולם. אז זה מקום להסתפק, כמו שהגמרא מסכת מורה קטן אומרת שהקנה מידה הקריטריון, אם מישהו אחר יכול לעשות את הדברים, אז כמובן לא מבטלים תלמוד תורה. מצווה אפשר לעשות על ידי אחרים, לא מבטלים תלמוד תורה. מה שאין כן מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, מבטלים תלמוד תורה. מה שכתוב פה בגמרא שלנו, במשנה שלנו, שיש השוואה בין אורחים וביטול בית המדרש זה דין מצומצם, דין מוגבל. בכלל זה לא משפיע על המשנה שם במסכת פאה. המשנה שם אומרת במקומה, אין שום ספק, תלמוד תורה כנגד כולם. פה המשנה מדברת על, כמו שאמרתי, דין ספציפי, וגם מסתבר שבתחום המוקצה המשנה פוסקת שאפשר לפנות אפילו 4 או 5 קופות של תבן ושל תבואה, וביחס לדין הזה, אז שני התחומים האלו שווים. דהיינו התחום של הכנסת דרכים ותחום של ביטול בית המדרש.
ולמה אתה רוצה להגיד כולם בעיה של השכמת בית
המדרש? אני חושב שזה לא בעיה. אני אומר שזה לא בעיה בכלל.
השכמת בית המדרש והכנסת דרכים זה רמה אחת.
בדיוק, זה רמה אחרת לגמרי. זה מין בשם המינו. אבל אני ראיתי שיש מישהו שמעלה את השאלה הזאת. אני חושב שהשאלה הזאת בכלל לא מתחילה. אין שום מקום לשדוד נגה ביחס לדין הזה. אבל יש מקום לעיין, והחפץ חיים כבר באהבת חסד דן בזה, בשאלה הזאת. והדיוק של החפץ חיים ממש מלשון הגמרא אצלנו. בגלל שאצלנו כתוב, כמו שראינו עכשיו, גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש, ואחר כך יש אפילו דעה אחת יותר מהשכמת בית המדרש. אז מביא החפץ חיים נפקא מינה להלכה, ממש הלכה למעשה, שזה אני חושב כן רלוונטי אפילו בזמננו אנו. ואני קורא מדברי החפץ חיים פה באהבת חסד, יש שם בספר אהבת חסד עניינים שונים, ואחד העניינים שדן החפץ חיים בהם זה עניין של הכנסת אורחים. ובאחד מהגאות מביא החפץ חיים מקרה כזה, אדם שהשכים ללכת לבית המדרש ונזדמן לו אורחים. אז השאלה, מה יעשה? זה מעשים שבכל יום. אלא אם כן אדם מחליט שישאר בבית המדרש ולא יזוז משם. דומני שזה הדרך הכי טובה, לפי אני יודעתי, ואז הוא בכלל לא נתקל בכל הבעיות האלו. בכל זאת, אדם שמגיע הביתה מדי פעם בפעם, ונדמה לו אורחים, הוא פתאום מגיד שבאותו זמן צריך להיות בבית המדרש. אומר החפץ חיים, מוצר יותר שיתעסק במצווה הזאת. איזה מצווה? הכנסת אורחים. אבל מביא החפץ חיים הסתייגות מסוימת, כמובן המקור של החפץ חיים הגמרא שלנו, בגלל שכתוב שגדולה הכנסת אורחים, כשכמה בית המדרש, הוא לפי דעה אחת, אפילו יותר מהשכמה בית המדרש. אומר החפץ חיים, הוא מביא, הוא מנסה לתת לו פרמטרים לדין הזה, ונראה דהני מילי, שאין לו בביתו מי שיקבלם כהוגן. לפעמים, אם האורחים הם נכבדים ביותר, נכון שהוא בעצמו ישרש את להם לכבודם. דילב אוכי, הלוקאים אלו ביורדיה, סימן משמן בו, כמו שהזכרתי קודם, אסנח הגמרא, מסך גבוהים בין קטן, דמזדה מלפנה מצווה כשהוא עוסק בתלמוד תורה, והמצווה יכולה לייסות על ידי אחרים, אין מבד מתלמוד תורה. ובוודאי שאפילו עדיין לא התחיל ללמוד, גם כן דין אוכי, אין מבד מתלמוד תורה, זה ידוע. תלמוד תורה, כנראה עם כולם, ואת הסוגיה, והסך מאוד קטן, שרמזתי לה קודם מדפת, שהגמרא לומדת את זה מפסוקים, כל חפצים מורישו בו, חצי שמיים, אם כן, ודאי תלמוד תורה עודף ממיצו וכל גבלי, אם אפשר לה לעשות את החמיד, גילה בוכי, הלא שווה לתורה. ומידו לו חילקו הפוסקים בין מצווה למצווה, שמענו להחיל הכנסת ברכים, גם כדין אורחי. בכל זאת, ככה חפץ חיים מעסיק פה איזו מסקנה מעניינת מאוד, הוא אומר שיש בזה אלמנט שהוא נוגע הלכה למעשה. מעניין שהרמב״ם בפסקיו, כשהוא מביא את הדין האלו, הרמב״ם רק מביא את החלק השלישי. הרמב״ם לא מביא את שני המאמרות הראשונים, אתה מביא את המאמר השלישי פה בגמרא, דהיינו גדולה הכנסת אורחים, נקרא את זה, אומר רבי יהודה והרב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה, דכתיב, ויאמר אם לא מצאתי חן בעיניך, אל לא תעבור מעל עדיך. זה הביא הרמב״ם פרק י"ד הלכות דבר, הלכה ב', שם הרמב"ם מסביר שהדין הזה שהכנסת אורחים, למרות שמעשה המצווה ברבנן, אבל הקיום של המצווה הזאת זה קיום דאורייתא. כך מקורי צריכים להבין את דעת הרמב"ם, כמובן נגד הבהג. הרמב"ם כותב פה פרק י"ד הלכה ב', הוא כותב שהוא מסביר את הדין הזה. בהלכה הלכה הוא אומר, מצוות עשה של דבריהם, לבקר חולים, לנקחי מבילים, מוציא המת, להכניס הקלה, ולעבוד תורכים. אני שרם לך שהוא מביא את הדין, מביא את הדין של ליווי, שכנראה שזה הדין הכי חשוב במצוות הכנסת אורחים. יש כמה חלקים של המצווה הזאת, לאכילה, להשחותם, ולעבודה. והחלק השלישי, דהיינו, ליווי, זה הדבר הכי חשוב. כך הפוסקים הביאו, אסנח הגמרא, מסכת סוטה, בגלל אלופה. ואחר כך אומר הרמב״ם, מביא עוד כמה דברים שנכנסים תחת הכותרת הזאת, להתעסק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף, ללכת לפניו, לסבול לפניו, לחפור, לקבור, וכן לשמח הכלה וחתן, לסעדה בכל צורכיהם, אלו הם גמיל חסרים של גוף ושאין להם שיר, אבא שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי אלו בכלל ואהת ריח כבוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשי אתה אותם להכריח בתורה ומצוות. אז דברים האלו, דייק הרסל המשק, שקבלת הרמב"ם שמעשה המצווה לרבנן, אבל הקיום זה קיום דאורייתא, של אהבתי לך כמוך. ככה פשטו, וזה נגד הבהג, שהבהג לומד מהסוגיה במציע, ששם הגמרא דורשת, והודעת להם את הדרך יולכו בו, את המעשה שיעשון, כל חלק של הפסוק נדרש על ידי הגמרא, והבהג טוען שכל חלק זה דין דאורייתא, בכל דין, מכנס את קלו, לעשות אורחים, ואחר כך אומר הרמב״ם בהלכה ב' שכר הלוויה מרובה לרקום. הוא החוק שחקקו אבים אבינו, בדרך החסד של ההגבה. מאכיל עובד דרכים, משקיע אותם ומלווה אותם. הוא גדולה הכנסה דורכים להגבלה פני השכינה. נביא הרמב״ם את החלק השלישי שלנו, שנינו והיה בני שלושה אנשים, ולביאם יותר מהכנסתן. אומר חכם, כל מי שאין מלאדה, גילו שופך דמים. כך הרמב"ם מביא בחלק השלישי להלכה. אז הרלוונטיים, כמו שאמרתי, זה יחד חיים פה, בתחום אחד, היינו כשיש איזה קונפליקט בין שני הדברים האלו, אז אם מדובר במצב שאנשים מכובדים, אורחים מכובדים, או אין מישהו אחר שיכול לשמש אותם כהוגן, לשון החמץ חיים, אז גדולה הכנסת אורחים, אפילו יותר מהשכמת בית המקדש. כך הוא מביא רלוונטית בהלכה. כן, אפילו שתי שאלות.
מה החיוש
להכבלת בקבלת פני
שלו?
ומה
ההבדל
בין ה... אני חושב שזה אותו דבר, למרות שאני גם כן... זה מפריע לי שאני בבות. אבל הרב, מה שם הרמב"ם? גם כן?
צריכים לבדוק
בפרק. אז זה מה שרוצים לשאול אותך, אני אין לי את האחרים. אז זה אותו דבר. למשל הרמב"ם מביא מקום אחר. מה? פה גם כן, למשל, בפרק ל' הלכות שבת, על הדין של כבוד, אומר הרמב"ן, איזהו כבוד, שמעו חכמים, שמצוות עלון מליכות, כל נביאות ורגלו, וחמה וירשה בפני כבוד השבת, ומתעתה בציצית יושב וכבוש, ומייחל להקפלת פני השבת. גם כן, הקפלת פני השבת, כמו שיוצא לקראת המלך. אני מניח שאין הבדל. נשאל, יש איזה הבדל בין קבלת? לא חושב שיש הבדל בין הקבלת פני השכינה וקבלת פני השכינה. חושב שאין הבדל. כן.
איפה עומד תמוד תורה מול הקבלת פני השכינה?
איפה?
עומד תמוד תורה מול
הקבלת
פני השכינה.
זה תמוד תורה כנגד כולם. אני חושב שזה מדבר בפני עצמו. אם זה נגד כולם, זה אפילו נגד קבלת פני השכינה. כך בפשטות הייתי אומר.
קשה
להביא לבית המשלח. קשה
להקל
את זה.
לא, קשה
להביא.
המעבר
שתמות תורה
כנגד
פרסת השכר, תמות תורה. נכון. במשרד נימוד התורה. כן, כן. בשכר,
לא מדובר על המעשה, על
החיות. החיות, קבלת פני השכינה. קודם כל, בתמות תורה, אני חושב שזה גם כן קבלת פני השכינה. לא? ברגע שאדם עובד תורה, כך לפי רב חיים בראש אין שום ספק, לפי ברטניה גם כן שום ספק.
מה?
מה? כן, אז גמרא ברכות, משנה בפרקי אבות, ששניים שיש אפילו אחד, שכינה שרויה, אז אין שום ספק שיש בתרבות תורה, זה האקט, שאין לך האקט של השעת השכינה, גדולה מזו, של תרבות תורה. אדם פוגש את השכינה. החידוש פה הוא שהכנסה הכי גדולה מהקולה פני השכינה.
כן,
אבל מה?
פשוט,
ככה הייתי אומר. אוקיי, נמשיך הלאה. אומר אבל לא זה בואו ויש לא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת מסב אדם. מידת מסב אדם, אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שבוע אצלך? האם זה נכון היום? זאת אומרת, כך צריך להיות. לפי דרך אחרת קבל הצבא אין קטן יכול לומר לגדול המתן את שבוע אצלך יהוד הקדוש ברוך הוא כתיב היום השם אם נא מצא בחן מעיניך על נא תעבור מעל עבדיך המשום מסביר פה שבסב אדם אין זה דרך ארץ שהגדול ימתין לקטן אבל זה מידתו של הקדוש ברוך הוא אומר המשום מלוא יכול לעוד כלא גדול
יש סיפור מפורסם אבל נשיא הרצל שלח לבקר את הדברים
הוא הולך
לצורך,
הוא סירב
שהרגיל אליו, הוא
הולך לצורך.
מי זה? הנשיא
הרצל. הנשיא. הקודם. הרך. לא, לא. לא, שהוא היה ראש הממשלה, מנחם בגין, על השלום, אז כשהוא ביקר בארצות הברית, אז הוא רצה לפגוש, כן, זה נכון? הוא רצה לפגוש לגדולי הדור. אז הם היו מוכנים, ממש שפה יציקה שבת ועניסים לאלפד, זכרונו לברכה, היו מוכנים להגיע אצלו, מטעם זה יורד לכל עבדיך ושלח לו אלי אלי מוח. מכאן שיכולת מקבל למלכות. אבל מלכות בדיוק, אבל בכל זאת, ראש ממשלה, היו מוכנים להגיע אליו, והוא סיבב בשום פנים ואופן, ובסוף הוא הגיע עליהם לדירה של המשה פיינקלין, באזור שהוא גר, שם הוא לא ריסה. ושם הוא פגש, והחוטנר, רב יעקב סבדצקי, רב אשר פיינסטיין, ועוד כמה בגדולי הדור האלו. אז בזמנו, בכלל הוא הכיר את הרב סולובייצ'יק בגלל שהוא ביסקאי. אני לא טועה, אני חושב שמי שערך את החופה שלו גבע מביסק, הדוד של הרב.
זה לא היה
חתימה של ההורים שלו? יכול להיות חתימה של ההורים שלו, אבל זה אני לא זוכר עכשיו את הפרטים. של ההורים שלו? כל רב שלו, אנחנו רואים. אוקיי, כל.
רב חיים, יש סיפור שהוא היה, שהאבא שלו נותן עם ז'בוטינסקי.
קשור בז'בוטינסקי.
אז היה להם הפגנה, הם רצו שיהיה הפגנה בבית כנסת. אז אותנו, זה הרבה שיפה, ומאור לפתע אותו, שבבית כנסת לא יכולו להיכנס.
אוקיי. לא, לא. אוקיי, אז אילה הקדוש ברוך הוא, אינם מצב, זה אומר מהשור פה, שכוונת הגמרא, כמו שמעתי קודם, שעצו ריבונו של עולם, כנראה שאין כאן חיתות הכבוד. הקדוש ברוך הוא, מקומו של עולם, אין עולם מקומו. דווקא עצו בשר אדם, החיתות הזאת קיים לנשם כי אני עצו ריבונו של עולם. נמשיך עליו. לא מבינו בשיר, לא אמר אז, ויכן שישה דברים אדם הוכיח פירותיהם בעולם הזה. יש פה גרסה אחרת של כמה ראשונים, התוסף במקום גם כן מביא את הגרסה השנייה הזאת. היינו אוכל מפירותיהם. במקום מה שכתוב אצלנו בגמרא, שישה דברים אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. וגם כן, תסתכלו במלאכת שלמה שם, במשנה בפאה, גם כן המאשל אצלנו וחכמת שלמה, כולם דנים בגרסה של הסוגיה. בכל זאת, הגמרא אומרת, והקרן קיים את רון בלב ואלוהים, הכנסת אורחים, וביקור חולים. ביקור חולים זה גם כן הדברים שהרמב"ם מנה שם בהלכות אבלות פרק י"א, שמעשה המצווה דרבנן, אבל אין שום ספק שהקיום זה קיום דאורייתא, שבאף אחד כמוך. עיון תפילה. אני הפניתי אתכם לכמה תוספותים, אני מניח שראיתם, זה דבר מפורסם. התוספותים האלה מופיעים בכל הש"ס, בכל מיני מקומות. מה בדיוק זה עיון תפילה? יש הראשונים דנים הרבה בנושא של עיון תפילה. בכל זאת, כנראה שיש שני סוגים של עיון תפילה. והתוספות במסכת ברכות, וגם כן הוא בצד, מציין את הדברים, אבל אפשר לראות את זה בקוף י"ח. אצלנו גם כן, בקוף י"ח ובב, שלא כל כך בהליכות כמו שיש במקומות אחרים. אני לא אומר פה שאדם שמעיין בתפילתו, אז יש כל מיני התבטאויות לא כל כך סימפטיות ביחס לעיון תפילה. עכשיו פה בהגמרא, הגמרא אומרת על עיון תפילה פה למטה, על אחד מגדולי האמוראים, אני חושב על יהודה, שקיים את העניין של עיון תפילה. כך כתוב פה למטה, אבל מביא התוספות שהכוונה, כמו שרש"י גם כמסביר ככה, מדובר בכוונת הלב. אדם שמתפלל בכוונה, כמו שאנחנו יודעים שכך צריכים לעשות, כמו שהאמרה, הביטוי העממי, תפילה בלא כוונה, כגוף בלי נשמה. אני מניח שזה אמרה של אכסידן, או משהו כזה, למרות שכתוב מפורש ברמב"ם, וגם כמחבר בשולחן ערוך. אז הפשט הפשוט שמדובר בכוונת הלב, מביא התוספות שם, וכן אני, ואילו דבר שאולו אוכל פרטן בעולם הזה, וכל שגיעים תפילה. אבל שואל התוסוף, בכל ראשונים, נגמר בברכות, ששם כתוב, עוד יום בברכות העין בתפילתו סוף בו לדי כאב לב, הרו איון ומצפה, מתי יעשה הקדוש ברוך הוא בקשתו, שסבור שתפילתו מקובלת, כי למה הייתי עלו, תוכל לממושחה, מחלת לב. וכן הייתי אמרי, שלושה דבר מסכים להגנות של אדם, קיר נטוי ואיון תפילה. זה אומר, בגלל שאם אין לאדם זכויות, אז רחמנו לצלן, הוא עומד איתך בקיר נטוי, אז הוא יכול להיות אוי ואבוי, צרות צורות, וגם כן אותו דבר גם עיון תפילה, וגם כן מעושה דין שמיים החברו, הסוגיה במסכת ראש השנה, גם כן ברכות. כמו שחזר אצל אבינו אבינו ושר אמנו, הגמרא במסכת ראש השנה. בכל זאת הוא ממשיך הלאה ואומר, עוד ימים פרגל פושר, שלושה דברים אין לנו ניצון לכל יום בשם הרע, יהיו רב אירו, יהיו תפילה, אין לפעמים שמצפה מתי תעשה בקשתו. שאבי בניון מצאו מזה, אבל אבי כאילו לשמוע איתי כל מה שאינו מתכוון לתפילה, שאי אפשר לזהה את הימין ראשון מחזיר אותי ולשוף וחיבת מולוד מנח שקרה. אשר ישר לא מהתוסות שיש שני סוגים של ראיון תפילה. אחד, סוג אחד מקובל, דהיינו כוונה, כמו שכולנו צריכים להתפלל בכוונה, והכוונה הזאת אין שום ספק שהיא מעכבת בתפילה. השאין כן, הסוג השני, שאדם מצפה מתי יעשה הקדוש ברוך הוא בקשתו, שסבור שתפילתו מקובלת, כאילו יש לו תפיות נגד לראש העולם, וזה אין שום ספק שזה חוץ בכלל במעלה, ורק אנשים מיוחדים מסוימים, הגמרא מדברת על אנשים מסוימים שהטיחו פנים כלפי מעלה, הטחת פנים כלפי מעלה, משה רבינו, אחד מהם, עוד כמה, אליהו הנביא, עוד כמה, חנה, הטיחו פנים כלפי מעלה, אבל אילולי גדלותם, אז עוד פעם רואים שהדברים אלו נחשבים לחוצפה כלפי מעלה, ובריבונו של עולם אינו סובל דברים כאלו. יש מקום להעריך את העירייה בנושא של עוד תפילה, אבל זה בשביל מוסר שמוריס בזמן אחר. או שאפילו בתחילה הלכתית יש מקום לעניין לזה.
יש
אף מיני
להלכה שבנפש הרב,
האמת היא שהרב הנקין זצ"ל, הסורץ ציטט אותו, הוא גם כן הקפיד בזה, וגם כן על סמך הגמרא הזאת של עיון תפילה, וגם כן הוסיף שמי שאינו מתנדב, כנראה הוא טען שכל אחד זכאי למשבח אחד, לא יותר מזה. ומי שמתחיל אחר כך בישיבה ארוכה, שיש נוער כזה בכמה מקומות, בארצות הברית, אתה לא מכיר את זה, לא חשב, אשריך, אז יש נוער כזה שיש רשימה שמשבח, אז הכל משבח הוא חייב להתנדב. אם אינו מתנדב, טען הרב הנקין שיש בזה ביזיון התורה. ביזיון התורה, ביזיון בית הכנסת, כאן זה כתוב, ואצלו, וכך שמעתי, הוא ציטט את הרב הנקין. הסורת שלי גם כן, כמו שהזכרת עכשיו בנושא של עיון תחילה. אוקיי, אז יש איזה רלוונטיות מסוימת, הלכה למעשה, אני סימנתי משהו מה. זה יהיה לאקדות אופס, שגם טוב בשביל הבית כנסת. זה הנשיא שמדבר. אז אפשר להבין אותו. אוקיי. אוקיי, נמשיך קצת הלאה. אומרת הגמרא, אלה הדברים השכבת בית המדרש והמגדל בניו ותלמוד תורה. ראיתי שגם כן האחרונים דנים בזה. המגדל בניו ותלמוד תורה, בפשטות הכוונה שאדם צריך לקמר כדי לדעת דין חינוך. דין חינוך כמובן זה לאו דווקא בתחום הזה. יכול להיות שהתחום הזה זה התחום הכי חשוב. אני ראיתי שיש אלה שקוראים... מה?
זה קוראים
קידושים. כן, כן, זה נזכר בקדושים וגם כעוד כמה מקומות. אז מה זה המקדיל בנה ותלמוד תורה? אז אני שמעתי פעם מהניסן אפל זצ"ל, שהוא טען שזה אחד מהמקורות של הרמב״ם. הוא טען שהרמב״ם מביא פה בהלכות, אני חושב שזה רמב״ם לא כל כך ידוע, אבל מביא הרמב״ם שהוא מדבר על החשיבות של דיאטה בפרק ג' הלכות דיאט, כן. הרמב״ם מדבר שם על דיאטה, דיאטה נכונה, דיאטה מתאימה, והוא כותב שם כמה דברים ממש מעלפים. הוא כותב שם פרק ג' הלכה ג' הלכות דיאט. המנהיג עצמו, על פי הרפואה, אם שם הליבו שיהיה כל גופו בעבריו שלבים בלבד, ושיהיה לו בנים עושים מלאכתו והמילים לצורכו, יש הרבה שחשבים ככה.
הוא מוסיף חזקים.
אוקיי. אין זו דרך טובה. אלא ישים הליבו שיהיה גופו שלם וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה ועודת את השם. זאת אומרת, הכל זה אמצעי למטרה, והמטרה היא עבודת השם. שאי אפשר שיבים להסתכל בחוכמו והוא רעב וחולה או אחד מעבריו כואב. ואחר כך אומר הרמב"ם, ישים על ליבו שיהיה לו בן, אולי יהיה חכם גדול בישראל. זה המקור היחיד שמוצאים ביטוי כזה ברמב"ם. זאת אומרת, כאילו כל אחד צריך לצפות, שלא רק לצפות, ישים על ליבו, שיהיה לו בן, אולי יהיה חכם גדול בישראל. שאלה, מה הקשר בין זה לבין מה שכתוב קודם? פתאום הרמב"ם מכניס את התשובה הזאת, הוא מדבר על דיאטה. מדבר על דיאטה, שכוונת הדיאטה כדי שאדם יעבוד את השם בצורה עדינה ביותר, ואחר כך פתאום אומר הרמב"ם, וישים על ליבו שיהיה לו בן, אולי יהיה חכם גדול בישראל.
זה מה שחשוב, אז אם חזקים, אז זה עובר דרך הזה, לא דורש לי ככה, לא דורש לי מחזקים, אתה עובד קשה, אתה הולך לריצה ג'וגינג כל יום, אז הבן שלך יסוד את הרמב"ם. לא, בשביל הבן יהיה חזק, ולכן, אם הוא יהיה חזק, הבן יהיה חזק, אז הוא יוכל ללמוד, בגלל שהחוזק של האבא.
אוקיי, בכל זאת, ככה, זה אני חושב אפשר פשוט מה שאתה אומר, אני לא יכול לקרוא לך. אני רק אומר, זה שהרם דווקא מביא את זה, אני חושב שזה המקום היחיד שהרם מביא ביטוי כזה. אולי יהיה חכם וגדול בישראל. זה דבר, בכל זאת, מה?
לא הבנתי את
הפשט. שאם אתה חזק, מה שאתה שומע על הדיאטה שלך, אתה שומע בכלל על הבריאות.
למה כתוב, אולי יהיה חכם? אולי,
לא. הוא יצטרך בחוזק שלך.
שאתה
מעביר לו, אבל
יש לך
לא חשוב
מה שהוא יהיה, אתה חזק, אתה...
אוקיי, למה הרמב"ם
כותב?
אולי יהיה חכם, אם לא חשוב.
בכל זאת, אני רק מסכים מה ששמעתי ואני סונא, והוא אמר שמה שכתוב פה, המגב ובלו, תלמוד תורה, הכוונה לא רק לתלמוד תורה, אלא לגדלות בתורה. כך הוא הביא את התשובה הזאת, והוא ציין כבר את הרמב"ם, אולי יהיה חכם וגדול בישראל. והדלת חברו לכף זכות, על זה שאלת הגמרא, אין יוענה צנן, אלו דבר שאדם עושה אותם יותר ויותר מהעולם הזה, והכן קיימנו דבר, אלו הם קיבלו לבעי גדול חסדים, לבת שאול אלו הרבהו, ותלמוד תורה כדי כולם, הני אין מי להכווין או לא. אבל זה אומרת הגמרא, הני נמי, יש פה כמה גרסאות, הני נמי והני שייכי, מה שמסביר פה למעלה, כוחזיינו מבית, מוכי גסינון, הני נמי והני שייכי, הכנסת הולכים בביקור חולים, הני גדול חסדים. זה אנחנו מבינים, אני שום ספק, וזה מה שכתוב ברמב"ם, ששני הדברים האלו אפשר להכניס אותם תחת הכותרת של גבוד חסדים. דיון צפילו אומר רשי, היינו בגלל מילות חסדים. דכתיב, גומר נפשו איש חסד. אז מה הפשט בזה? איפה החסד שאפשר לראות בעיון צפילה? ואחר כך רשי אומר, הדברים האחרים, השכלה בית המדרש ויהודו בנה ותלמוד תורה, היינו תלמוד תורה, זה אנחנו מבינים. דן את חברו לכף זכות, בכלל אומר רשי, הבאת שלום. אני בטוח שמחביר לזכות, ואמר, לא חתן לי בזאת, הנוס היה, או לטובה, אני מתכוון, יש שלום ביניהם. אז מה פשוט? בעיון תפילה, שרשי אומר, שזה נכנס תחת הכותרת של גומר נפשו איש חסד. איך למדתם פשט?
אני לא
יודע. בדיבי רשי אלו.
זה בכלל משמעות הפסוק, ובכלל בסוף לא מתעסק בזה.
אני אמרתי בעצמי שרשי בכלל מתכוון למה שכתוב בתהילים פ"ט. ששם אומר הפסוק, עולם חסד ייבנה. הכוונה שבצלנו של הקדוש ברוך הוא להתיר בבריאותיו, כמו שהרבה אומרים שזה, מה לשון הרמב"ן גם כן מביא את זה, שריבונו של עולם זה אחד מהסיבות שברא את העולם, בגלל ש... מכיוון שריבונו של עולם מייצג מידת החסד, אז מידת חסד של ריבונו של עולם רוצה להתחסד עם אחרים, רוצה להתיר בבריאותיו, בלי שום הגבלה, אבל מה בעצם מונע את זה? האמונות שלנו, אני מניח, אז בכל חטא שאדם חוטא, חוץ מהקלקול בנפשו והפגם, גם כן גורם צער בריבונו של עולם, עושה דברים נגד בריבונו של עולם, אז אם כן הטובה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עלינו, הטובה נהפכת לרעה. אז לפי זה, מה מכשיר את האדם שיכול לקבל את הטובה? התפילה. התפילה בעצם זה כלי. זה מפתח להשאיר את האדם לקבל את הטובה שהקדוש ברוך הוא רוצה להתיב לנו, בחוץ מזה שמידת הרחמים דוררת על ידי התפילה של כל אחד ואחד, אבל אדם שמתפלל, התפילה צריכה להפוך אותו, לשנות אותו. ככה זה מי שכותב, וככה ראשונים כותבים כבר, שהתפילה צריכה לשנות את האדם שיהיה מוכשר לקבל את הטובה, את הטובה הזאת. אז בעצם מדובר בגמילות חסד. רש"י לא בדיוק כותב ככה, אבל כך רציתי להביא דברי רש"י. שהיינו בכלל גומל נפשו איש חסד. אז זה גומל נפשו איש חסד? אז על ידי תפילתו שמכשירה אותו לקבל את התורות האלו, אז הוא גומל חסד בנפשו. כך אמרתי שיכול להיות שאפשר לפרש פה דברי רש"י. האמת היא שיש מקום לדרוש, אבל אני מחפש קודם את הפשט, לפני ש... ניכנס לכל מיני דרשות. אני רואה שזה לא מצליחים בעיניכם. מה אתם אומרים? מה? זה נכון, אני רוצה דבש. לא, אבל בלשון ללשון, גומל נפשו איש חסד.
דווקא
עליו. כן, דווקא עליו בכלל. אוקיי.
מישהו אחר,
מישהו יתסביר את הרב של חסד? לא מצאתי, זה לא שמפורסם. לא מצאתי ש...
חושב
שיש
עכשיו
אומרים
חסדים לדבר של חסד.
שההתר
של התחתות
אח ואחות. שמה?
שאח ואחות יוכלו להתחתן,
כמו חסד. עשר עשרות בארבע עשר,
חסד
זה משהו אחר.
לא, אבל עשיתי את עולם חסד איבא.
כן, כן, נכון. לא, עולם חסד ייבנה, כמו שאמרתי, כן. אז בזה שהוא מתפלל ומתקרב לקדוש ברוך הוא, אז כמו החסידים הראשונים, שהם שואלים שעה אחת, הם נפלו למחן עובדים ומביא של השמיים, אז בעצם מכשיר את עצמו להיות מקבל של ההטבות שהקדוש ברוך הוא מיטיב בנו. ככה אני חושב שזה הפשט הפשוט.
פשוט?
כן. אלא אם יש לך משהו אחר. אדם שמתפלל נעשה מוכשר לקבל את ההטבה הזאת. אוקיי, אני לא... זה לא התחום שלי. אני צריך להביא דברי רש"י, מה אני יכול לעשות. בכל זאת, כך אומרת, אני נמד מהנשאל. אוקיי, עכשיו נגיע למנה העיקרית. אין הרבה הזדמנויות לבדוק את המידה הזאת של גם בכף זכות. וזוהי ההזדמנות היחידה שאני מכיר. יש גמרא בשבועות, אבל פה אני חושב שזה הרבה יותר מתאים לזה. אז זו הסיבה שציינתי פה כמה מקומות בנושא הזה, ובעצם החפץ חיים הוא זה שכבר גילה את הכל. החפץ חיים פה הפך להיות בריס קהיל, מובהק בנושא הזה, כך נראה לי, וזה מה שנראה. תל הבנן, אדם חברו לכף זכות, דנין אותו לזכות. אז קודם השאלה הראשונה שצריכים פה לשאול, והשאלה הזאת נשאלת כבר על יעבי, דהיינו, מה כוונת הגמרא? וגם כמה שכתוב בסוף, כמו שנקרא, כשם שדנתני לזכות, המקום לדין אותך לזכות. האם הגמרא טובעת שזה חיוב? האם הגמרא דורשת, אדם חברו לכף זכות, דנין אותו לזכות? יש חיוב, דבר אותך חברו לכף זכות. או שבפשוט אנחנו היינו אומרים שאין שום מחויבות. זה מידת חסידות, מידה טובה, יש הרבה מידות טובות בעולם, וזה אחד מהם. אז אדם חברו לכף זכות, אם הוא נוהג במידה הזאת, דנין אותו לזכות, גם כן הוא יקבל את המידה הזאת, כמו שחזר לו במידה שאדם מודד, מודדים לו, אז זה מידה כנגד מידה, זה לעומת זה. או שאפשר להגיד שמדובר בו בחיוב, יש מחויבות, שאדם ידין את חברו לכף זכות. מעשה באדם אחד, שירה מגול העליון ונזכר, איתו בבית אחד בדרום. כוונה כמובן בדרום ארץ ישראל, שלוש שנים. ערב יום הכיפור אמר לו תן לי שכרי ואלך לזון את אשתי ובניי. אמר לו אין לי מעות. אני מדמיין לעצמי מה היה קורה במקום אחר, עם מישהו אחר. מה? אני חושב שהרבה יותר גרוע מזה. אמר לו, תן לי פירות, אמר לו, אין לי. תן לי קרקע, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי קרים וסתות, אין לי. הפשיל כליו אחוריו, הלך לביתו ופחי נפש. זה לכל התגובה הפילית. תגובה שכמעט... מה? מה?
למה פחי נפש?
אם הוא באמת נראה אותו בגלל סבור. אפילו... בדיוק, זה דווקא אני חושב הסיבה שמדובר בערב יום הכיפורים. זו הסיבה שכבר דווקא מדגישה את זה. כמו שהזכרנו כמה פעמים, שערב יום הכיפורים זה קודם כל זמן שכל אחד צריך להתפייס עם חברו. כך יש דין. שלא תפייס לחבר ביום הכיפור, אבל כמובן פה יש בכל הדברים הפוכים מאשר פיוס. ובכל זאת, כיוון שזה ערב יום הכיפורים, אז הלך לביתו, דן את חבר לכסחות, והלך בדאבון נפש. לאחר הרגל, נטל בעל הבית שכרו בידו, ואימו מסוי גימו חמורים. אחד שמאכל ואחד שמשתה ואחד שמינים נגדים. הלך לביתו. אחר שאכלו ושתו, נטל לשכרו. גם כן מפריע לי. למה הוא חיכה? מה? נכון, זה בדיוק השאלה. מה, לעשות קודם חגיגה ואחר כך לתת לו את השכר?
פיוס.
עיקר החגיגה זה השכר.
פיוס.
הוא לא
אוכל לטוב,
הוא
אוכל לטוב.
הוא
מביא
את האוכל
שם. הוא דיבי את האוכל, כך אומרת הגמרא, אבל אחרי, היה צריך לעשות ככה. בעצם קודם לתת לו שכר, ואחר כך אפשר לעשות חגיגות, כל החגיגות שבו בא. אבל קודם כל הוא שרם לו. למה הוא משירם לו בהתחלה?
לא רוצה
שהשכר היה לחבור
הרעבון
שיש
לו היום.
צריך לשאול
לעבור את
הרעבון. לעבור את מה? את
הרעבון, העני,
העובד
שעבד.
מה הוא עשה
כל הרגע? הוא היה רעב, יום
כיפור, לא פריד. הוא חסר אחד בקסר, שעבור את הרעבון, שעבור את הרעבון. אוקיי? אמר לו, בשעה שאמרת הוא ייתן נסחרי, אמרתי, אין לי מעות, במה חשביתני. אז כמובן שזו היא התגובה הטבעית, תגובה שורשה. אמרתי, שם פרקמטי בזון, נזמן נלכה, אבל לקחת בהם. בשעה שאמרתי, ייתן לי בהמה, ואמרתי, אין לי בהמה, במה חשביתני, אמר לי, שם מוזכרת דרך אחרים. בשעה שאמרתי, ייתן לי קרקע, אמרתי, אין לך, אין לי קרקע, במה חשביתני, אמרתי, שם מוזכרת דרך אחרים. ובשעה שאמרתי לך, אין לי פירות, דרך אגב, שימו לב לסדר, לסדר בהתחלה ולסדר בסוף, שיש קצת שינוי בסדר, בשאלה היא גם כן למה. קודם בהתחלה כתוב שהוא שאל כמובן בשביל הכסף, מה אין לו, אחר כך פירות, אחר כך קרקע, אחר כך בהמות, ואחר כך חולים וקסותות. פה הגמרא מביאה את הסדר בצורה אחרת. הדבר הראשון כמובן, תן לי שכרי, אין לי מעות, אחר כך תן לי בהמה, ואחר כך קרקע, אחר כך פירות בסוף. במה חשבתני, אמרתי שם אינם בוסרות. ובשעה שאמרתי לך, אין לי קרים וסתות, במה חשבתני, אמרתי שם הקדיש כל נכסה לשמיים. אמרתי, העבודה, ככה היה. הידעתי כל נכסי בשביל הוקרס בני, שלא עסק בתורה. שבאת עצר חבריי בדרום, מתירו לי כל מדבריי. ביעת הקשם שדנתן לי לזכות, המקום ידין אותך לזכות. אז הברית הזאת מופיע בשאילתות, בפרשת שמות. ושוב זה הלכו יגון. ורשי אצלנו אומר, פה כתוב נעשה בעוד המאחוד, מיד אחרי זה מגמר מביאה עוד ברייתא, נעשה בחוסר לאחוד, אומר רשי בברייתא השנייה הזאת, כל אחד ימין על נעשה בחוסר לאחוד, אביא לבן בובו, או באבו אבר אלוהי. אבל פה הגמרא לא אומרת נעשה בחוסר לאחוד, אלא כתוב מעשה באדם אחד. אז שמה בשאילתות, המרד חייד מביא את זה, פה במקום. אז מביא מהשאילת בסבב שמוד, ששם מוזכר כל הברייתא, הברייתא ראשונה, הוא אומר, אבל הבית זה הבלעז והגולו. ומי היה הפועל? רבי עקיבא. למרות שבהעמק שילטות שם הנציב שואל על זה, אומר שזה קשה להגיד שזה רבי עקיבא. בכל זאת יש דיון במי מדובר. קודם נקרא את הבית השנייה לפני שניכנס לעניינים, הבית השנייה והשלושית. תראה אבנה מעשה בחסיד אחד שפדה מידה אחת, איזה נעלה, בת ישר ולמלון, השקיב את אחת מהגולותיו. ומחל ירה בטבר ושנה בתלמידה, ואמר להם בשושי השקפתי את אחת מהגולותיי, במחה שרצוני, אמרנו שמה יש בנו תלמיד שאינו בדוק לרבי.
מה? באיזה שנים?
אני מניח בשנים הראשונות בחייו. לא אחרי שהפך להיות רבי עקיבא.
ברור, לא אחרי רבי
עקיבא. למרות שהוא שואל הרבה שאלות על זה. אני צריך לומר שזה קשה להגיד שזה רבי עקיבא. הוא גם כן כנראה לא מקבל את העמדה הזאת. בכל זאת, דמך שרצוני, אמרנו שמי יש בנו תמיד שאין לבד לגלל. דרך אגב, יש לו הרבה דמרות, שבמיוחד אדם גדול או חסיד, שלא יעשה דברים שאחרים יחשדו בו. יכול להיות שיש לזה אפילו חילול השם. זה הרמב״ם. הגמרא במסכת מרי קטן, יש גם כן, מביאים דברי הרמב״ם. הרמב״ם ידוע, כשהרמב״ם מביא את העניינים של חילול השם, קידוש השם, הרמב״ם בספר המצוות, וגם כן הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. אז הרמב״ם מגדיר את העניין של קידוש השם וחילול השם, הוא מביא כמה סוגים. למשל, הרמב״ם מביא את הסוגיות הידועות, והיינו הגיעו לעבירות שאדם חייב למסור את נפשו עליהן, אבל בפרק הלכה ידעות, היסטוריה הפרק, אומר הרמב״ם, ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה, הוא מפוס מחסידות, דברים שהביאו ואני מחווה בשבילה, יאב לי שאינן עבירות, אבל זה חילול השם. הוא מביא את הסוגיה ביומה. גם שלא כך, אדם שלוקח בכפה, אינו תמנדק את זה ארציה. הוא שיש לו, ונמצאו המוכרים טובים, והוא מקיפה. או שיאב בשחוק, או באכיל או שתיר, היתרה מאורץ ביניהם. או שדיבור מביא את אינו בנחל, ואינו לקב מסביר פנים יפות, אל בל כתב הכעס, וחיות לדבר מילה, הכל בי גדול של חכה. צורך שידק לקל עצמו ויעשה אותם משות הדין. הרמב״ם מדבר, הוא אומר שאם הוא מתאהג בצורה נכונה, כמו שהוא מתאהג אחר כך, אז כמובן זה כאילו שהשם. אז אדם גדול, או אפילו אדם שמפורסם בחסידות, צריך מאוד להיזהר. כל מדובר בחוסר דרך, כמו שרש"י ציין, אור אבי בבר, אבי ברלוי. אז מיד הוא ידע שהוא עשה דבר שלא יעשה, אז הוא שואל תלמידה, מלך השם ותומי. אמרנו שמי יש בנו צלמד שנבוד את דברי בשעה שירדתי וצברתי ממך שרצוני אמרנו שמי נתורח הדרך עיר הקרי לבני אמר להם העבודה כך היה ואתם כשם שדנתוני זוכה זכות המקום ידין אתכם לקף זכות כמובן ש וכך האחרונים גם כן מתייחסים למה שכותב רשי אצלנו. רשי אומר, קודם כל, מה עשית חסריך מי זה היה? אחר כך ריבו נאבא שאינו בא לתובבי, שאינו מכיר במינותיו, לסמוך עליו ולהניחה אצלנו. שאלה, האם פה מדובר ש שהיה טובל וחשדו אותו שם נתוח הדרך יעקר לרבי אז למה הוא טבל? כי אני אומר, זה ללמוד תורה זה היה סוגיה במסכת ברכות ותקנת עזרה כל ה נכון, כל הסיפור שם אוקיי, בכל זאת משיך רק את עם הסיפור האחרון. תודה רבה פעם אחת נצטרך דבר אחר לתמלי חכמים עצם עתיד ואחת של כל גדול ירום מצויים אצלם. אמרו מי ילך? אמרו להם שו, אני אלך, הלך המשור ותמיד וכן שהגיע לפתח בית החל הספיר לו בריך ודל רמד ונכנס. ונועל הדל בפניהם. אחר שיצא לי ארץ תורה ושנה לתלמידה, לא אומר להם בשור שחלטתי תפילה למחה שבצוני, אמר לכסוב רבי, ויכנסו דברי קדושה במקום תומה. מה הכוונה של השורה הזאת?
יורד
בתום הלשנה ולתלמידה.
זה
בפרוש של
הרחבר שהוא לימד.
כן,
לימד
תורה. אז שורה תלמידה, אז כנראה
זה
השורה שלו,
אבל
זה לא שהיא עוקרת
בדרך.
לא, אבל אני שואל על חליצת תפילה. לא. איפה שהיא נמצאת, ויכנסו דברי קדושה במקום תומה. מה, יש איזה איסו לדבר? זאת אומרת שאיפה שהאישה הזו מגוררת, שאסור לה להיכנס עם צורם בראשו, מה האיסו? מדובר בנוחית. לא כתוב שמדובר בערבה.
כנראה
האישה
הזאת
הייתה אישה... לא כתוב במקום ערבה, כתוב במקום צומה.
אבל...
למה? יש כל מידור
דלוון עם מצוינים אצלו. לא, אז מה?
והוא
אמרה... ומצעות?
לא,
לא, לא, לא, לא, לא. מה? כנראה מדובר באישה שהיא בעלת השפעה רחבה. זו הסיבה שהוא רצה, כנראה, לערב אותה בענייני עם ישראל, שהיא יכולה לעזור להם. אני מבין שזו הייתה הכוונה.
ומה היה
החשק שלנו?
למה
הוא,
מה היה
החשק שלנו?
עכשיו שהם מצויים לעשות איזשהו
סיבות אחרות.
מה, אני לא שמח.
כולם חושבים
שהם
מצויים לעשות איזשהו
סיבות אחרות.
אה, זה מה שחשבת?
היא מבינה
את
אב.
אוקיי,
בסדר,
אני
לא יודע. מה היה החשק שגרם לתפילה? החשק שלך לא לחזור. שהוא סגר את הדלת לא לקחת זכות מהדור. אם זה היה מקום טהור, אז מה החשש שלך?
אוקיי. בשור שנעלתי בעמך השלטני, אמרנו שם הדבר מלכי דשבנו לבינה. בשור שבאל את הדבר, בעמך השלטני, אמרנו שם מניצה צינור מפי על בגנב שובדי, אמרו להם עבוד וכך היה, ואתם קשיים שבאתו לזכות, המקום ידין אתכם לזכות. אוקיי, עכשיו אני רוצה להתייחס מה שציינתי פה מראי המקומות. יש כאן, בנושא של דן וכסחות, יש גמרא במסכת שבועות, ונתחיל עם זה, בדף למי. גמרא מפורסמת, שהגמרא אומרת, תנא רבנן, בצדק תשפוט עמיתך, שלא יהיה אחד יושב ואחד אומר, עומד. אחד מדבר כל צורפו, ואחד אומר לו, קצר את דבריך. הוא אומר, מדובר בהקשר של מערכת השיפוט, אז הדיין צריך לנהל את זה בסלורה שוויונית בין שני הצדדים. דבר אחר, בצדק תשפוט עמיתך, הם ידון את חברך לכף זכות. כך הגמרא לומדת מהפסוק הזה, בצדק תשפוט עמיתך, שכנראה טמון במילה הזאת בצדק העניין של לדון לכף זכות. אז קודם כל יש פה שני דברים, לפי הגמרא הזאת, שדיין חייב לדון שני בעלי דין בשוויון, בצדק, ועוד נקודה נוספת שאומרת הגמרא, לדון את חברו לכף זכות. אז השאלה ששאלתי קודם היא גם כן השאלה שאני שואל פעם נוספת. היינו, הציווי השני, הדין הזה של דון את חברך לכף זכות, האם מדובר בחובה, בחיוב, במצוות עשה, או שמדובר במידה טובה. התשובה בריא זה בתשע וחצי ערב. ברביעי וחמישי זה תשע וחצי, ובימים האחרים זה תשע. סליחה. אז זו השאלה. האם מדובר במצוות עשה, בחובה, בחיוב, או שמדובר במידה טובה? אז כדי לבדוק את זה, לפני גדי אתכם מדברי הרמב״ם, במצוות עשה, קופה ידיים, הרמב״ם שמה, בצורה די מפורשת, כותב שמדובר במצוות עשה דאורייתא. הרמב״ם היא שציוונו בכל הדיינים להשוות בדברי הדינים ושיהיה נשמע כל אחד מהם עם אורך דבריו או קיצוריו. הוא אמרו יתעלם בצלת תשפול עמיתך. הוא בא פיוש בספרי שלא יהיה איך מדבר כל צורקו ואחד אומר לו קצה דבריך. וזו אחד מהכוונות שכולל עליהם הציווי הזה. הוא בא גם כן, אומר הרמב״ם, יש עוד אלמנט נוסף שתמון בפסוק הזה, שכל איש מצווה לדון דין תורה שיודע בו הריב שבין בעלי דינים, ובבי רמבו אחד דן את חברות ועד צבא של אלה וסן את ישבון המתחה, ובכללה, עכשיו הרמבו אומר שגם כן נכנס בפסוק הזה עוד אלו מנוסר, עוד מקריב נוסר, ובכללה גם כן שיתחייב שידעו את חברות אחד זכות, ולא יפרש מעשיו ודבריו אלו לטוב.
יש לך קצת שונה.
מה כזו שמה?
בכללו.
מה?
הוא לא חושב
בכללו. אלא?
ויש בו עוד.
יש בו עוד. אוקיי. אבל...
לא חלק
נעמד שלה... הבנתי. לא, יש בו עוד, גם כן בפסוק בצלת לשמור על זה.
אבל
בפסוק,
אבל לא... בכללו, משמע שאני
רוצה להתנהל מהנושא
הקודמת, של...
ידעו בדין
תורה.
כן, כן, הבנתי. בסדר גמור. מה שכתוב אחר כך זה אותו דבר? שיתחייב שידעו את חברו לכף זכות ולא יתרש מעשה בדבריו אלא לטוב.
בחסד.
אוקיי. אלא מה?
לטוב בחסד.
טוב בחסד. כבר נתבררו משפטי מצווה זו ומקומו מפוזרים בתלמוד. בכל זאת רואים מדברי הרמב״ם שלכאורה מדובר במצוות עשה. זה חלק ממצוות עשה שבצדק תשפוט עמיתך. לא רק הרמב״ם, אלא גם כן בספר החינוך במצווה ויש לה מבין, אפשר לראות דברים דומים. כותב החינוך, אבל השאלה עכשיו איזה מצווה?
ויש
לה מבין. יש לה מבין, אבל פה זה לא ויש לה מבין, אבל... בחינוך הזה, והחינוך שיש לי בבית זה רשת המבי כל עוד זה משהו אחר כמינה שם, נכון, בחינוך הגדול הזה שכך זה הלך הוא עשה מספרים של מביא החינוך ויש למדה יש כוח בצלת ששפולה מצלחה הוא כותב שיש בו שלושה צילויים אבל נקרא את דבריו וכן בכלל מצווה זו שכל אישהו חכם בדיני התורה וישב בדרכיו שהוא מצווה שידון דברי תורה בין בעלי אביב ויש כוח בידו אפילו יחידי יכול לדון בדברי תורה, וכמו שכתוב, אחד דן חברו בדברי תורה, שנאמר, בצלת ישבונה מתחה. עכשיו, ועוד יש לכל מצווה זו, שראוי לכל אדם לדון את חברו לכת זכות, ולא יפרוש מעשיו ודבריו אלו לטוב. ואחר כך הוא מביא את השורש של המצווה הזאת, בהשוויית הדין, אנחנו נגיע ליישוב ליישב את העולם, ובהמשך, וגם מה שכתוב, שכל אדם חייב לדון את חברו לכף זכות, שהיא בכלל המצווה, יהיה סיבה להיות בין אנשים שלום בריאות, כמו שמה שכותב. נמצא שעיקר כל כוונת המצווה, להוריד ביישוב בני אדם עם יושר הדין, ולתת ביניהם שלום עם סילוק עכשיו, איש ואיש. שלא נחשוד אחד את חברו. ואחר כך אומר החינוך בסוף, כשהוא מסכם את הדברים, הוא כותב, ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים שחייבים לדון לא נקבות ואולם גם הנקבות חייבות כמו שכתוב שהיא בכלל מצווה זו והוא לדון את חבר וקסקות החלק הראשון כמובן זה רלוונטי רק לזכרים אבל החלק השני רלוונטי בין לזכרים בין לנקבות אז הוא גם כן מנה את זה כמצוות עשה לא הביתה לא רק הוא אבל גם כן הייתי בשאר יצ'ובו רבן יונו שגם כן מביא בשער שלישי עוד רשות ח' בפירוש שהוא כותב שמדובר מצד עשה לא ראיתה שזה חובה, זה חיוב וגם כן החפץ חיים בפתיחתו בספר חפץ חיים כשהוא מונה י' דלת אסן שבעל לשון הרע עלול לעבור עליהם מודה גם כן את מצד עשה שר בצדק תשפוט עמיתך כך הוא כותב פה בסיד קודם ג' כותב, לפעמים עובר נמי, אדם שהוא בעל לשון הרע, במצוות עשה שבצלת ישבון המצוות גדול שראה את חברו שדיבר או עשה מעשה, ויש ודבר הזה לשפטור לצד הטוב ולצד הזכות, או להפכור, אפילו אם הוא איש בינוני, להתחייב מהתורה במצוות עשה הזו, לדון אותו לכת זכות. ואם האיש ההוא יראה אלוקים, התחייבנו לדון אותו לכת זכות, גם כי קרוב נותן יותר הדבר לכת חובה ולכת זכות. אבל אם הוא יראה שמיים, ואפילו מה שהוא עושה, לכאורה הנטייה של הדברים בצורה אובייקטיבית, נטייתם לצד חובה, בכל זאת צריכים לדון אותו לכת זכות, בגלל שמדובר בירא שמיים. ומי שהולך ומספר בגנותו עבור הדיבור הזה, שדיבר או המעשה הזו שעשה, או המקבל שמתחזק אצלו לגנות עבור זה ששמע עליו, ולא דן אותו לכף זכות, עובר מצוות עשה זו. מפורש בחפץ חיים. שהוא הבין שמדובר גם כן בחיוב ובמצוות עשה. אז כך כל הראשונים, יש לנו רשימה של ראשונים, וגם כן חפץ חיים זצ"ל, שהבינו שמדובר בחיוב. אבל, מאידך גיסא, יש גם כן ראיות בצד שני. והראיות הן, קודם כל הרמב״ם, בפירוש המשנה באבות. שם הרמב״ם מאיר על מה שכתוב במשנה, משנה מפורסמת במסכת אבות. המשנה בפרק ראשון אומרת והבידן את כל האדם לכף זכות. ועל זה הרמב״ם מפרש, זה המשנה וב, חלק פחות אצלי, פרק אלף משנה וב, בפרקי אבות, ועל זה יש דיבר הרמב״ם בפירושו למשנה. והרמב״ם מפרש בצורה כזאת. שם כותב הרמב״ם, אני אקרא את הפירוש שהוציא הרב קפח לצל. ובדן את כל האדם לכף זכות. עניינו שאם היה אדם בלתי ידוע אצלך, שאינך יודע אם הוא צדיק או רשע, וראית שעשה מעשה או שאמר דבר, אם תפשר באופן מסוים הרי הוא טוב, ואם תפשר באופן אחר הוא רע. דול אותו לטוב, ואל תחשוב בו רע. אבל אם היה אדם ידוע שהוא צדיק מפורסם במעשה הטוב, וראידו לו מעשה שכל צדדם אומרים שהוא מעשה רע, ואי אפשר להכריע בו שהוא מעשה טוב אלא בדוח הגדול ובאפשרות רחוקה, הרי חובה לפשוט שהוא טוב, כמי שיש שם צד אפשרות שהוא טוב אסור לחשדו. ועל זה אומרים כל החושב שבקשרם לא כדוגופו. וכן אם היה רשע, כותב הרמב״ם, ונתפרסמו מעשיו, וראינו שעשה מעשה שכל צדדם מראים שהוא טוב ויש לו צד אפשרות רחוק מאוד ורע, צריך להיזהר ממנו ולא להאמין בו טוב, כמי שיש בו אפשרות לרע. ואם היה בלתי ידוע והמעשה נוטה לכל אחד משני הצדדים, חובה בדרך החסידות לדונו לכף זכות לאחד משני הצדדים. מפורש ברמב"ם, בדרך החסידות. כך כותב הרמב"ם. לא רק פה, גם כן בהלכות דעות. הרמב"ם במשנה תורה בהלכות דעות בפרק ה' הלכה זין, שמה מציין הרמב"ם הנהגות של תלמיד חכם. תלמיד חכם לא יצורק וצווח בשעת דיברו כבהמות וחיות, לא יגביה כל עוד יותר אלא דיברו בנחת עם כל הבריות, וכשהדבר בנחת יזהה שלוש וחריק עד שיראה כדבר גס ירוח, ומקדים שלום לכל אדם כדי שתהה ברוכה נוחה ממנו, ודן את כל האדם לכף זכות.
זה
ה' זין? סליחה, ה' זין, כן.
יש עוד
רבה? מה כתבתי? תשימו טעות, אני פשוט מתנצל.
יש שם בפסקה
שיהיה מטבחון עקי? לא, אני לא שמעתי.
טוב, תגיד
לא בגלל. לא, לא, זה הקשר. בדן את כל האדם לכף זכות. כך כותב הרמב"ם. משמע, מדברי רמב"ם אלו, בגלל שאפשר לראות את זה בתחילת ההלכה. הרב מדבר על מנהגי תלמיד חכם, איך שהוא צריך להתנהג, והוא אומר, אפילו בהתחלה, פרק הלכה א', פשוט חכם ניקה בחוכמתו בדעותיו, גם כן צריך שיהיה ניקה במעשיו, במחלו. אז לכאורה בפשטות אנחנו היינו מגיעים למסקנה מהרם הזה, שמדובר ממידות התפארת של חדיר חכם. לא שזה מעיקר הדין, אלא כנראה דברי חסידות. אז זה שלכאורה, אפשר להגיד, מחלוקת בין הראשונים. מה? זה הבדיק הבעיה. לכאורה, מה נעשה עם הרמב"ם עצמו? מילא שיש מחלוקת בין הראשונים, בסדר, ניחא, אבל הרמב"ם עצמו, יש לנו בעיה. מצד אחד הרמב"ם בספר המצוות כותב שזה מצוות עשה דאורייתא, שזה חיוב, זה ככה חינוך וככה בנינו וככה מצרים. מצד שני, פה הרמב"ם כותב משהו אחר. הרמב"ם כותב שמדובר במידת חסידות. בדרך אגב, המשנה שמה בפרקי אבות, עשה לך רב וקנה לך חבר ומידן את כל אדם לקף זכות. מה?
אבל בן תורך זה הנהלות.
אז השאלה הזאת נשארת על ידי החמץ חיים. החמץ חיים שואל סתיבה ברמב"ם. מה? כן. חמץ חיים פה שואל בבאר מים חיים, פירושו על בספר שמירת הלשון. שואל החפץ חיים את הסתירה הזאת בדברי הרמב"ם. אומר החפץ חיים שתי דינים, זבור פריסקאי, והחפץ חיים זצר. ואני חושב שזה מדויק להפליג. וזה מדויק בלשון הרמב"ם בכל המקומות האלו, ובמיוחד במשנה, בפרקי אבות, וגם כן בדברי הרמב"ם, פירושו על המשניות. בגלל שבטח ששמתם לב, כן, כן. בגלל שבטח שמתם לב שמקום אחד כתוב בהבידון הסוגיה בשבועות. מה כתוב שמה? שמה גמר אומרת והבידון את חברך לקף זכות. שואל לכם צריים שבמשנה בפרקי אבות לא כתוב ככה. כתוב והבידן את כל אדם לקף זכות. אומר החפץ חיים שיש הבדל בין חבר לבין כל אדם. זה הבדל די פשוט ודי בהיר. דהיינו שכמובן אם מדובר בחבר, אז אפשר להניח כמו שאנחנו מגדירים חבר כל הזמן, שחבר אין מוציא מתחת יד הדבר שאינו מתוקן, ולכל הפחות שהחבר הוא אדם בינוני, שבדרך כלל הוא ניסה מנחת, פעמים הוא יכול להיקשר. אז אם אנחנו רואים אצלו מעשה שהוא שקור, אז יש מצוות עשה מן התורה לדונו לקסקות. בגלל שמדובר בחבר, באדם שיש לו מעמד, עמדה מסוימת. ואפילו המעשה נוטה יותר לקו חובה,
זה חבר, חזור חבר.
נכון, אני שומע מה שאתה אומר, אבל אני חושב שלמרות שזה הכוונה איך שהחפץ חיים מבין את זה, אני אקרא איך שהחפץ חיים מבין את הדברים. חבר שאתה מכיר, שאתה יודע בדיוק זהותו, אתה מכיר את עמדתו, מדרגתו, ככה חפץ חיים.
זה מה שהרמב"ם אומר
לקרוא לו. רק רגע. אז הוא כותב, החפץ חיים, שאם הוא מן הבינונים אשר יזהרו מן החטא בפנים יקשרו בו, יש הולך להטות הספק להכריע לכף זכות. כמו שאמרו חז"ל, אדם את חברו לכף זכות, המקום ידנה בזכות. ואם מצוות הסבר התורה שנאמר, בצלת תשפול אמיתך. ואם הדבר נוטה לכף חובה, יהיה הדבר אצלך כמו ספק. אל תכריע לכף חובה. ואם האיש ההוא לא מעשיו ולא רע, אומר הרמב"ם, וכך הוא מביא, לדברי הרם, זאת אומרת הוא טוען שבמצב כזה שכל שיש אפשרות לדונו לכף זכות, אז כך צריכים לעשות מעיקר הדין. אבל בפירוש המשניות ובהלכות דעות שם טוען החפץ חיים שהרם מדבר על מי? על אדם בלתי ידוע. זוהי הכוונה של מה שכתוב, הבידן את כל אדם לקף זכות, פה מדובר במידת חסידות. או למשל, בהלכות דעות, מידת תלמיד חכם שהוא צריך לדון אנשים בכף זכות, אבל זה לא מעיקר הדין. מה שאין כן, בסרט שבועות, ובחינוך, שם מדובר בחברך, שידוע לך, ואתה מכירו. כך אומר החפץ חיים, שאינו משחת בשלום, וכך מדייק החפץ חיים, הרידן את חברך על כף זכות. אתה שומע? בישוע. כך הוא מבחין בין הדברים. ואפשר לראות את זה, תסתכלו בלשונות של הרמב"ן במקומות שציינתי קודם. זאת אומרת, הוא אומר ככה, הוא אומר שיש הבדל בין אדם שהוא מוכר לך ובין אדם שאינו מוכר לך. אדם בצי ידוע, וזה בדיוק לשון המשנה. הבדל את כל אדם בקו זכות זה רק מידת חסידות. בגלל שאתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע בדיוק איפה הוא עומד, מה המדרגה שלו, מה שכן הרמב"ם השני, שזה מחויבות, למרות שאני משמע את ההערה שלך. וכך הרב חיים, כך הוא רוצה לדייק, ואני חושב שהדיוק הזה הוא נכון, למרות שאני יכול להעיר הערה צדדית, הנוהג שבעולם זה הפוך. דווקא תלמידי חכמים וצדיקים מיד קופצים, וממהרים לדונם לקו חובה לדרושם בגנת. כך אני רואה לכל המציאות. מה שכן, אחרים אז מיד קופצים לעשות מה? לדונם לקו זכות. אני לא רוצה לתת דוגמאות, אני יכול לתת הרבה דוגמאות מהפוליטיקה וגם כן מהחיים פה במדינה הזאת. לא ניכנס לזה. בכל זאת, אני חושב שיש מקום...
אחר כך
שאני לא כל כך דודם במחינות
של חוזרן, אבל הגמרא גם כן מידע על כך שהם מביאה מהמוראים.
נכון, מאה אחוז.
או
לפי השירות מתנאים אפילו. נכון, נכון. אבל תסתכלו בחוזרן חיים, כך הוא מעריך מאוד בחילוק הזה בין המקורות השונים. אני חושב שיש דברים בגלל. אני לא אומר שזה מדויק להפריק. כמו שהפסקאים היו מקפידים. בכל זאת, אני חושב שהחילוק הוא חילוק נכון.
אבל אם היו מנים שני אנשים לדין, לדיין, ואחד רשע, ואחד צדיק, הרי אנחנו אומרים בצדק תשפוט על עמיתך בכל מקרה.
נכון.
אז למה אנחנו לא מפעילים את הכלל בצדק תשפוט על עמיתך? למשל, לדון אותו לתקף זכות. נכון, בספר מצוות...
אדם שהוא מוחזק לרשע, מוחזק במישותו.
אז למה הדין של בצדק תשפוט על עמיתך קיים אצל הדיין, אבל לא אצל הפרט?
זה כנראה שני דילים שונים.
אבל הרמב"ם מביא שניהם
בתור. אוקיי, בכל זאת, כנראה שיש איזה הבדל ביניהם. אוקיי, צריכים להגיע לאיזה הסבר, מה ההבדל בין הדברים. אני, האמת, אני חשבתי לעשות משהו אחר, אבל מכיוון שיש לי פה, אני זכיתי לשמוע מהרב, מה? כן, כן, אני מכיר את זה. אני יודע שאני נדע. של סבוע שעבר. לא, אני עדיין לא גמרתי עם זה. אז אני חושב שהמידה הזאת היא מידה חשובה מאוד, וצריכים קצת לדבר עליה. יש לי גם כן כמה סריקות מבחינה הלכתית שאני רוצה להעלות, אבל קודם אני רוצה לשפר אתכם. אני שמעתי, כשהייתי בטורנטו, את הרב רון כהן פעם, זצ"ל, הגאון על הפעם, שהוא פעם מתייחס לזה, וכמובן יותר בצד המחשבתי של הדברים, מאשר בצד ההלכתי, אמרתי שנשתף אתכם. ודית הגמרא, ואני חושב שבעצם הרב דובי גדליה שלי גם לפני דקה הוא גם כן העיר הערה נכונה. קודם כל זה שהפסוק וחז"ל כנראה דרשו את זה, דרשו את זה בשני המובנים, בצדק תשפוט עמיתך, בין בהקשר משפטי ובין בהקשר של דן לקו זכות, וזה דבר שבעצמו מעורר קצת פלא ומה זה מלמדנו. אז הוא הזכיר את הגמרא בסנהדרין דף זיין, ששם יש עזרה לדיין, אמור לחוכמה אחות יד, אומרת לגמרי שם, אם בורד לך הדבר כך אותך, שיהיה סביבה לך, אמרו, ואם לא, אבל תאמרו, זה עצר דיין, אתם זוכרים את זה. וגם כן חזר לו שירות כמה דברים, פסוק בירמיהו, דינו בבוקר משפט, אם ברור לך הדבר כבוקר, אמרו, ואם לא, אבל תאמרו. הגון שם טוען שיש צריך אותו לשני הדברים האלו. אז מה הכוונה פה בדמיונות שהגמרה הביאה? היינו המשלים של ברור לך הדבר כך אותך, שיעשו עליך, זה משל לביאור הדין. והמשל השני מהפסוק בירמיהו דין לבוקר משפט, אז זה ביאור המציאות שהדיין לא יכול לדון עד שיהיה לו שני ביאורים גם יחד. כמו שהגאון מווילנה אומר, דיין שדון דין אמת לאמיתו, אומר הגאון מווילנה, מה זה דון דין אמת לאמיתו? הכוונה שדיין צריך קודם כל להכיר את הדין, את ההלכה, וגם כי צריך להכיר את הריאליה. זה לא מספיק שיכיר רק את הדין, רק את ההלכה, גם צריך להכיר את המציאות. אז פה גם כן יש פה אותו דבר, וזה מה שהגמרא מביאה פה בהקשר הזה. אדם שבא לדון את חברו, בין אם זה לזכות, בין אם זה לחוב, אז קודם כל הוא צריך לדעת את העובדות, וגם את ההלכות והבוריון. אז אם הוא לא יודע בדיוק מה קרה, אבל שמע לעז על חברו, אז מיד כמובן צריך לפקרק ולחשוב לעצמו, יכול להיות שזה לא אמת, אולי יש דברים לגום, שמה הסיפור לקוי, בחסר או יתר, שיש פה איזה משהו, איזה פגם, ואפילו הוא בעצמו יודע את כל העניין, הבוריו, אבל הוא לא יודע את הלכה, אז גם כן, מיד על סמך מה הוא קופץ ודן אותו לקו זכות, לקו חובה, וזה מה שכתוב, בצדק תשפול עמיתך, זה דבר ראשון. אז לפני שאדם מגיע למסקנות, אז הוא מאוד צריך לזהר. ועוד חוץ מזה, וכך אמר הפעם זצ"ל, שהוא הביא ממה שכתוב בספרים הקדושים, שאדם שמלמד חוב על חברו, עושה מעשה שטן המקטרג, מורר עליו דין של מעלה. אדם שמיד רואה או שומע על מעשה פלוני, אומר שזה עוון פלילי, מעשה נבלה, חילול השם, כמו שמדברים פה, במדינה הזאת. אז ראוי לעשות לו כך וכך, זה אני אומר, חפצה של שריד, יוסי שריד, הוא חפצה של הדברים האלו, חפצה של מעשה נבלה. אז מיד אומר, הוא כתוב בספרים הקדושים, הרי הוא כקטגור הקובע דין, הוא דבריו פועלים בבית משום מעלה. והוא מביא בשם החפץ חיים, שאפילו הדיוט והדיוטות נמנם להיות מוסר, אדם מישראל, לדין הממשלה ומשטרה, אדם שעושה דברים כאלו, אומר החפץ חיים, נבזה ונטעה בעיני הבריות. אז פה מה אנחנו עושים? מלשינים על אדם, זה בית משום מעלה, אחמנו לצד, וזה יכול לגרום לדברים... ודברים מזעזים שם בקלאפ ישנאיה. אז אם כן, זה הפשט אמר הרפם במשנה וגם כבגמרה, בצדק תשפוט עמיתך. זאת אומרת, המילה משפט זה מילה מאוד מדויקת. זה שחזר השתמשו והתורה השתמשה דווקא, והוא חובץ משפט, לא רק שהוא חובץ משפט על היהודי הזה, הוא חובץ משפט על עצמו. הוא הביא בשם הבעל שם טוב במשנה בפרקי אבות פרק ג', נפרעים מן האדם מדי טוב שלא מדי טוב. זאת אומרת, בית משום מעלה נפרעים מן האדם כפי הדין שפוסק הוא על עצמו, אבל הוא לא יודע שדן את עצמו. הוא חושב שהוא דן על מישהו אחר, אבל בעצם הוא חובץ דין לעצמו. והוא הביא משל, המשל הידוע בשמו בית, אצל נתן הנביא. אני חושב שזה, אנחנו לא שזה דברי מוסר, אבל דברי מוסר שאנחנו צריכים לשמוע, כשבא הנביא להוכיח את דוד המלך על מה שקרה עם בת שבע, אז הוא סיפר את המשל הידוע, שני אנשים, אחד עשיר ואחד רש, הוא לבש עם כל קים כבשה אחת קטנה, ויבוא הלך לאיש העשיר, ויקח את כבשת האיש הרש, וכולו וכולו, ויחר דוד ואיש לו, ויאמר נתן, חי השם כי בן מוות האיש עושה זו. ויאמר נתן לדוד, אתה האיש. ואתה לא תסור חרם ביתך עד עולם, זה כמו שפסקת, אתה לעצמך, פשוט פסקת לעצמך, ככה בעל שם טוב, ככה הביא הפעם, דבר הבעל שם טוב, אני רשמתי את זה לעצמי, שכך יהיה הנהגה, המשאה בני אדם, כשבאים לדון אדם מני שמיים, משמיעים לו סיפור אדם אחר, או מראים לו איזה מקרה שדומה למה שהוא עשה, ומיד הוא שומע, ומיד הוא פוסק, חובץ דין גובר של מי שעשה את הסיפור הזה, ואחר כך אומרים לו, אהו, פסקת על עצמך, מבלי פשוט להכיר שפסקת על עצמך. אז זה מה שדייק הרפם, מלשון הגמרא אצלנו. הדן חברו לקו זכות, דנין אותו לזכות. מה הכוונה? זה לא רק מידה כנגד מידה, כמו שאמרתי קודם, אלא בזה שגופה שהוא דן את חברו לזכות, הרי הוא דן את עצמו לזכות. הוא ממש פוסק פסיקה לעצמו, חובץ דין לעצמו. אני חושב שזה וורט נפלא, אבל שאני לא מה... לא מהחסידים, אבל בכל זאת זה וורט נפלא של הבעל שם שם.
זה
וורט
נפלא. מה? זה וורט נפלא. מה הסיפורים? זה וורט נפלא.
אוקיי, אבל האמת היא, אני ראיתי שהשפת האמת שואל כבר על הגמרא הזאת, מה זה דנין אותו מן השמיים לקו זכות? מי כוספק לך בשמיים של השפת האמת? אם כבר רוצים לשאול שאלות? יש פה מקום לשאול שאלות. למרות ש... מה?
ראינו את זה בכל זאת בדף יחד.
כן.
מוסר דין לשמיים על חברו, שזה אחד משלושה דברים מזכירים עבודת של אדם.
כן, כן, נכון, נכון. נכון. מוסר דין לשמיים. לא, יש כברה גם כן...
אבל זה אותו
נושא. אם אתם זוכרים את הגמר במסכת שלב, גם בבית, שם, כיוון שאנחנו תעשי בהגדה, אז למה לא להמשיך? זה רגע לביף הרמה, מצויית. אז פה בדף הבית, הגמרה, גמרה מפוסמת, על הפרקליטים של אדם, שוב המסים טבעים. הגמרא אומרת פה, ואפילו 999 מלמדים על החובה, אחד מלמד על הזכות, ניצול, שנאמר יש לו מלך מלך צריך בני אלף, להג לא אדם יושב, ויכוננו, ויום ותראהו, ויום ושחד, מצד יקופר, פסוק באיוב. אז מה כתוב פה? יש... קודם כל, הדעה הראשונה, אחת עוד דעה, אבל אז בגלל שהבן סגליל אומר, אבל 999 באותו מלאך לחובה, ואחד לזכות ניקול, שנאמר מלך צחון, מיני הולך.
מתוך.
מה יש לך, מתוך?
לא, מיני
הולך, אבל מתוך. מתוך, בטח, כן, כן. אבל זה אומר שרשי מסביר שאותו מלאך שמליט עליו זכות, הוא אחד מיני אלף. גם כי מאיר עליו שיש טוב טוב קוף טריטט צדדים לחובה. אבל מעורב בו צד אחד מניעל וזכות ועצמה זכות זאת הוא מליץ עליו בטובה ואז הוא אומר את הגמרא יכול לנצל אז זה אפשר בכל הדנין אותו לזכות זאת אומרת שלא משכיחים לא מתחשבים עם רובד רובד צד יחום של מעשהו אלא מתין הדין על פימן מיוטה למיוטה כך אומר את הגמרא פה של איזה צד זכות כלשהו המעורב בו זה חסד נפלא זאת אומרת, אדם שמהפך בזכותו של חברו, אפילו אם הדברים בצורה אובייקטיבית, מעוררים רק חובה. אבל הוא מחפש דווקא את הנקודה הזאת, למרות שהיא נקודה, אפשר להגיד, קטנה מאוד, מזערית. בכל זאת, כך הוא מחפש. דרך אגב, אני ראיתי שגם כן מביאים את זה בהקשר אחר. יצא תשבות עמיתך, זה עניין של חסד, להכריע את הכף לזכותו של אדם, אפילו במקרה ש... אפילו במקרה שזה נוטה יותר לצד כל. יש בשולחן ערוך בעניין הספד, בסימן שין דל מן, טוב. אומר המחבר, ואסור להפליג בשלחו יותר מדי. אי אפשר להגזים שאדם מספיד את הזולת. אלה מסתירים מידות טובות שבו, ומוסיבים מהם קצת, רק שלא יפליג. שואל אתה אז, מה לי שקר מעט, מה לי שקר עד? שאלה מפוסרת. כתוב במחבר שאפשר להוסיף, להתאים, לא יפליג. אומר הבריקי יוסף, ליישב את השאלה הזאת של התז. התז
עצמו בטרק.
כן, נכון, בטרק, אבל אני רוצה פשוט לקרוא את דברי הבריקי יוסף. זה בשלוחה, דוד. אז הוא כותב ככה, ומסתומו, לא ידעו העולם תכלית מידותיו. וכיוון שהיו בו מידות טובות, אין ספק, וקצת מהם לא נתפסמו. זאת אומרת, בדרך כלל, כשאנחנו מעריכים מישהו, לא מעריכים אותו כדת בגדין. על פי רוב, מקטינים את ערכו. לא מעריכים אותו בצורה הנכונה. אז אם כן, כשמוסיפים קצת בשבחו, בהספק לא, זה לא שקר כלל, עד רבה. אפשר על ידי כך להתקרב על הלבט. כך כנראה, הבינו, התז, הבקי יוסף, ולפי זה, לישנו לקרוא, מדויק להפליט. בצדק, תשמוד המתאר, צדק, מחייב לדון את חברך לכף זכות. אוקיי, אז יש על זה מקום להעריך את העירייה. אני רציתי גם כן להעלות עוד שאלה נוספת, אבל זה כבר שאלה הלכתית. למרות שאנחנו עכשיו עסוקים בדברי אגדה, יש לי שאלה בכל הנושא הזה שעובדה לכף זכות, מפריע לי כבר הרבה שנים. אני רוצה לדעת, מה הגדר של הדין הזה? דהיינו, נגיד שיש מצב שאני שומע דברי גנאי על חבר לשון הרע, אבל מכיוון שאני מכיר אותו, דרך המצחיים, אז אני מיד הולך לדין אותו לכף זכות. אני רוצה לדעת, האם בגלל זה שדנתי אותו לכף זכות, איך מסתכלים על זה? כאילו לא קיבלתי כבר לשון הרע, ולא עברתי על האיסר של אותיס השם השוב, בגלל שעכשיו פסקנו את ההלכה שצריכים לדון אותו לכסות וכך עשיתי, או שלא, יכול להיות שזה שדנתי אותו לכאן זכות, זה רק נוגע לגבי ההכרעה על האיש המסוים הזה. אני פירשתי את מעשיו שהוא עשה מה שהוא עשה לכאן זכות, אבל יכול להיות שעדיין עברתי על איסור של קבלה בשביל רבה. לא סיס השם השם, בגלל ששמעתי כל הסיפורים האלו, ואני רוצה לדעת בחקיבה הזאת לאיזה צעד אתם נוטים. זאת אומרת, האם עברתי על האיסור של תיסה שם עכשיו, או בזה שדמתי אותו לכך זכות, אז החלטתי את הנושא, ואפילו קבלה בשוברה הצלחתי למחוק את הלב של תיסה שם עכשיו. מה אתם אומרים? בזה אני חושב יש מקום לדון, ופשוט אני שואל על המבחינה הלכתית. עכשיו ועכשיו אתה יכול להיכנס לנושא, בגלל שעכשיו עברתי והצעה של הגנה. אני רוצה לדעת את הדין, מה הדין ביחס לזה.
זה
המצורים
גם את הלושות
של הרבה. אפשר לדעת סיבה לדעת של הרבה,
אבל
אולי צריך לדעת של הרבה, שלא נשאר שזה לא רבה. על זה אתה צריך להביא דוויות, הוכחות, מוצקות. סלוב, אני גם תהיה פה להגיד, אבל אני רוצה לשמוע גמרות
בפילושות. אפילו מישהו אמר לך, אני לא אשמור את המישהו. זה עבד נשאר.